היי גילי.
היי אמיר פקטור.
שמקליט אותנו.
שמקליט אותנו.
והי מאיה בניסן שעורכת אותנו.
היום אנחנו משימה להרבה אנשים.
אנחנו תמיד משימה להרבה אנשים, גילי. רגע, מה המצב? איפה אנחנו נמצאים?
בתרבות יומן, איפה אומן. פודקאסט התרבות של עיתון הארץ. שכבר ביום ראשון מספר כל הדברים החשובים שיש לדעת בשבוע הזה.
ומה יש לדעת בשבוע הזה, גילי?
יש לדעת כמה דברים חשובים על ילדות סכסכניות, כן. הסדרה החדשה של שיר ראובן בהוט.
וטליה לוי, שמביימת.
נכון, ויהיה איתנו המוזיקאי אוטרקי, נדב...
שפיגל.
שפיגל.
המוזיקאי, זה נשמע כל כך מהוגן.
נכון.
כן. האמת, מדובר בבחור מהוגן.
מהוגן לחלוטין, כן. אנחנו נדבר איתו ונראה עד כמה, ואז אנחנו נחתום בסיבוב מהיר עם כל מיני תופנים.
קדימה, בואי נתחיל.
ראיתי מקום של פירס, רוצה איך לעשות?
לא, לא.
בת אל, מה קורה? אני יכולה לבוא שתעשי לך עברה פירס בפופי? תרים לי את החוצה שלך ואת תתחרמני מזה.
כמו שה... תיח לסגמנט הזה, תן למאזינות ולמאזינים להבין, אנחנו הולכים לדבר עכשיו על ילדות סכסכניות, הסדרה של שיר ראובן וטליה לוי, נכון? שיר ראובן שכתבה את זה וטליה לוי שמביימת.
סדרה מצופה מאוד, שלקח לה מסיבות שונות ומשונות שלא נרחיב כאן לצאת להפקה.
כן, זה היה פרויקט מדובר כבר כמה שנים, כאילו זה עובר לנו ליד האוזן ילדות סכסכניות, שיר ראובן, הסדרה של שיר ראובן, והנה סוף סוף זה קרה.
אז בשעה טובה, וכמעט בחרדת קודש ניגשתי לראות את זה, כי אני את ההומור של שיר ראובן מאוד אוהבת, גם לקרוא אותה וגם לראות אותה, היא כאילו מופיעה מעולה.
כן.
יש לה איזה וייב חצי אדיש כזה, שאני מאוד מחבבת.
סופר קולי.
כן.
וההופעה הראשונה שראיתי שלה, נכנסה לבמה, ואמרה, אני יודעת שנשבעתי שאני לא אדבר על שרית חדד, אבל אני חייב לדבר על שרית חדד. זה היה מזמן, כן? כששרית חדד עוד הייתה סטרייטית.
כן. Supposedly.
כן, והיא דיברה על זה שבחלומותיה, היא ושרית חדד כבר 3 שנים ביחד, או כמו ששרית קוראת לזה, 36 חודש. סביב זה, מבחינתי לפחות נבנתה הפרסונה הבימתית שלה, ולאט לאט יוסיפו על זה עוד ועוד נדבכים, ואז הייתה גם אצל תום אהרון, וממש, לא יודע, סימנה מטרות קומיות, וכבושה אותן, כי זה דיבור קצת מיליטריסטי מדי, בשביל מה שהיא עושה, אבל נראתה ביותר ויותר מקומות, והנוכחות שלה זה מה שאי אפשר להתעלם עליו, והנה היא גם תסריטאית.
אני לא רוצה לקשור כתרים לא לי, אבל אתה יודע שהמקום הראשון שבו היא... דיווחו עליה והניחו אותה בשער העיתון, היה...
כן, גילי, כן,
ממש
גילי.
ממש אצלנו.
כן, אצלנו את מתכוונת את.
זה נכון.
את כתבת על שיר ראובן ומי עוד?
מיטל שפירו ועמית...
הרשקוביץ.
הרשקוביץ, כן.
שלפני שבוע תקעת לי מרפק כשראינו אותה בסרט של גורי, נכון?
נכון.
אמרת לי, תראה, זה זאתי, אני כתבתי עליה.
כן, אז...
אני זייתי אותה.
זייתי. זייתי זה לחלוטין אני.
כן.
אבל עזוב, לא באנו לדבר על תביעת העין המדהימה שיש לי נטייה להפגין פה ושם.
הראשונה לזהות.
הראשונה לזהות, כישרונות צעירים.
מהאישה שהביאה לכם את חיפושיות הקצב ואתניקס.
אבל כן להגיד שהסדרה היא סופר כיפית. אז מה חשבת על הסדרה?
הרגשתי שזה שיר ראובן להמונים.
מה זאת אומרת?
ההומור המאוד מאוד אקסנטרי של שיר ראובן עובר פה איזשהו עיבוד, ומגיע להמונים. זאת אומרת, שיר ראובן שאנחנו מכירים מפינת הקלט, דברים שדפקתי מהסופר.
איך אהבתי.
בפייסבוק. ומהחשבון טוויטר שלה, ומהפודקאסט המתחרה שלה עם דור סהרמן על הרי פוטר.
הסקט שאין לומר את שמו.
כן, על הרי פוטר.
מעריצה.
את מעריצה, כן?
כן. אני פוטר-הד.
את מאזינה לפודקאסטים מתחרים בסתר?
מה אני אעשה? לא בסתר, בגלוי. אני גאה במה שאני.
בקיצור, פה יש איזה משהו שהיא מטווחת עצמה בצורה נגישה יותר, נגיד, להמונים.
אני מבינה מה אתה אומר,
כן.
אבל מצד שני, בוא נניח על השולחן על מה הסדרה הזאת.
קדימה, יותר חשוב.
הגיבורה של הסדרה ליהי, שמשחקת אותה מאיה לנצמן, עוד שנייה נדבר על מאיה לנצמן.
או, כן.
היא סטודנטית לרפואה, והיא ילדה נורא נורא טובה, לכאורה.
לסבית, חשוב להגיד את
לסבית,
זה.
לסבית, בקשרים מצוינים עם אימוש ואבוש, שגרים בראשון.
מצוינים שלא לומר תלותיים.
שלא לומר בלתי ניתנים לאתרה ממש. והיא סוחרת לראשונה בחיי הדירה בתל אביב.
בפלורנטין.
ומשהו חורבה באמת, דלקס.
איזה רחוב זה היה? זה באקוסטה? אוריאל הקוסטה, המדרחוב הזה?
לא יודעת, כמויות התחב שיש, השתעלתי על המסך.
זה קצת כמו הדירה במייד, נכון? עם האובש בתקרה?
כן, האובש השחור, והלא סימפטי. בכל מקרה, היא אמורה לעבור לגור עם הבדודה שלה, שמבריזה לה ברגע האחרון, הבדודה יניב סולטן.
כן, שעוברת לגור עם, מתארסת פתאום.
כן, עוברת לגור במודיעין.
ביחידת דיור במודיעין.
משגע, מי לא רוצה. ואיכשהו לחיי המסתננת במקום הבדודה הזאת, שותפה שעל ההיסטור, פליטת אולפנה, אבל מהאלה שהאולפנה של הילדות אלק דתיות, שבעצם ילדות מופרעות, קוראים לה לאה, והיא איכשהו מתנגשת בחיים שלה, ופורעת בהם את הכל.
אני נורא אהבתי שזה לאה ולי.
כן.
זה משהו, בצליל של זה עובד לי נורא טוב.
כן, זה שמות שמתחילים באותה אות, זה כזה גלי גינת.
כן, נגיד.
נגיד.
שמות של סופר הירוס, ג'סיקה ג'ונס.
כזה.
כן.
למה אני מציינת את כל הפרטים האלה? גם כדי שהמאזינים שלנו ידעו על מה הם נופלים, וגם כדי להגיד לך שאיך מבין כל הפרטים האלה שציינתי עכשיו, אתה רואה משהו שהוא יותר להמונים.
כן, ואתה רגשתי שיש איזושהי אקסטנטריות שעוברת פילטר. שוב, זה לא בכך דבר רע, זה משהו שבפרק ראשון קורה, אתה יודעת, ניקח פרקים ראשונים בכלל של סדרות לאורך ההיסטוריה. האקספוזיציה חייבת להסביר את עצמה קצת.
כן.
בסדר גמור, זה לא איזושהי תלונה. כל טוב. אני חושב שהדבר הכי חשוב או יפה או מרתק לקחת מהסדרה הזאת, זה את מאיה לנצמן בתפקיד הראשי. כי מאיה לנצמן שם את עצמה כבר במקום, מה זה שם את עצמה? הליהוק בטלוויזיה הישראלית שם את מאיה לנצמן בתור הסיידקיק האולטימטיבית.
כן.
נכון?
מלא זמן כבר.
מהאחיות המוצלחות שלי ועד המפקדת.
נכון, והרוויחה ביושר את התזוזה שלה למרכז הבמה לתפקיד ראשי.
זה קצת מזכיר לי, את יודעת, נגיד סמואל ג'קסון, בתור הסיידקיק השחור האולטימטיבי של הגיבור הלבן, הוא תמיד זה שיש שם עם הפאנצ'ליינים המצחיקים, אז היא כאילו מאיה לנצמן עם הנוכחות שלה, היא זו הנוכחות הקומית שמפרקת את הרצינות התהומית של הסצנה, נכון? ופתאום היא מתחילה לסחוב את זה לבד, כל מרכז העלילה נופל עליה, היא זו שמחזיקה את הסצנות, עושה את זה מעולה.
היא עושה את זה מעולה, ואני חושבת גם שיש איזה משהו בלהסתכל על שנות ה-20, כמו שאנשים בני 20 ומשהו, או 30 וקצת, כותבים אותם היום, וזה איזה מסע מעניין להסתכל עליו.
וכמה זה שונה נגיד מפלורנטין, שעכשיו שוב זמינה ברירנס?
לא, אתה יודע שאני כל הזמן חשבתי על זה. נכון. עד כמה זהות מינית היא נון אישו.
בדיוק.
ועד כמה השאלות הזהותיות עוברות בכלל בחתוכי רוחב ואורך אחרים לגמרי.
אני חושב שאלה המשקפיים העכשוויים לראות דרכם את הסדרה הזאת. נגיד גם פלורנטין מתרחשת בפלורנטין, וגם בה יש צעירים. אבל את יודעת מה? זה לא רק העניין של המגדר והזהות המינית. זה גם המוסר, ומה הגיבור צריך לשדר, ומה הוא צריך להעביר החוצה בתור גיבור, או אנטי גיבור. יש פה אפס צדקנות, נכון?
אפס צדקנות, ואני אוהבת את האופן שבו המפגש הזה עם לאה מאמת גם את לי וגם את הצופים עם כל מה שהם יודעים על זהות שהיא קשורה למוצא, למעמד כלכלי, לעולם תרבותי ששונה מאוד מהעולם שלהם.
למיליה חברתי.
למיליה חברתי. קורה שם איזה קסם כזה שקשה להסביר אותו.
כן, ורק נגיד שבפרק השני, אני אגיד, שבפרק השני כשצנת המקרר, פשוט צחקתי בכל רם, שירה צעקה לי, הלו, תנמיך שם! משהו חדש קורה בעיר ומשהו ישן נסגר לי בלב. ועכשיו גילי סיפור קצר, לפני 4 שנים בערך, חבריי ואני חגגנו יום הולדת עגול כלשהו, ונסענו לפסטיבל מוזיקה אלקטרונית בעיר הפסטורלית סט שבדרום צרפת, שמיים כחולים של דרום צרפת, כזה.
אוקיי.
פסטיבל שנקרא קונבננסה שהפיק ועצר וניגן בו אנדרו ותרול, השם יקום דמו, שהלך לו לפני שנה. ואחת ההופעות הכי טובות בפסטיבל, להפתעתנו, זאת אומרת, לא להפתעתנו שהיא הייתה הכי טובה, אלא בכלל איך שהיא התקבלה וכל מה שהלך שם, הייתה של נדב שפיגל, אוטרקי, שנמצא איתנו כאן. גריטינגס.
גריטינגס.
היי.
היי.
תודה שבאת.
תודה שהזמנתם.
רצינו שתבוא אלינו כדי לדבר איתך על כל מיני דברים, אבל בעיקר על האלבום הכסוף החדש שלך, שיצא לפני קצת יותר מחודש, נכון?
נכון מאוד.
ששמו אוטרקי.
שמו אוטרקי, ו אחרי שהוא כבר התחיל להיות בהפקה וכבר במפעל, אז זה אפילו היה הברקה של איזה פוסט כזה, של נתן לזה קצת יותר הילה, נקרא לזה אלבום הכסוף, שזה כאילו תפקיד של אולי שלכם להגדיר איזה משהו
כזה. כן, כמו שהאלבום השחור של מטאליקה, לא קראו לו אלבום השחור, פשוט קראו לו מטאליקה, ואז כולם קראו לו אלבום השחור.
אז ויתרתי על כל המתווכים, והחלטתי כבר לתת לזה
את השם.
את השם, האלבום הכסוף.
דווקא קראתי את דברי ההסבר שמופיעים בבנדקאמפ, וכתוב שם שזה האלבום שחשבת שתעשה מתישהו. האומנם.
כן. טוב, אני אעשה את זה קצר.
יחסית.
התחלתי לעשות מוזיקה בגיל יחסית מאוחר, 23, 4, 5.
רגל בקבר.
לגמרי. וכשהתחלתי לעשות מוזיקה, וממש הייתי, לא ידעתי באמת כלום, אז זה נראה לי שאני רוצה לעשות משהו בדיעבד, אני אומר כזה. והחיים הביאו אותי למקומות אחרים, ואנשים שהכרתי.
שאתה אומר כזה, זאת אומרת, ורבלי, עם אמירה.
ורבלי, שירים בעברית, עם אמירה. והחיים הביאו אותי לכל מיני מקומות אחרים, והסביבה שלי.
פסטיבלי מוזיקה בדרום צרפת.
מוזיקה אלקטרונית. חברים שלי היו בזה, וגם מוזיקה אלקטרונית יותר סלחנית כלפי מוזיקאים שהם לא, נקרא לזה, באמת מוזיקאים. יותר קל זה לעשות את זה. אתה לא צריך לדעת עכשיו תיאוריה, או לנגן על משהו ממש טוב.
אבל גם בפאנק, במובן
נכון,
מסוים.
אבל הפאנק לא היה סביבי, המוזיקה אלקטרונית, אז פשוט איכשהו גלשתי לשם.
כשאתה אומר סביבך, למי אתה מתכוון? גבים, אומנים, מפיקים?
חברים שלי הלכו למסיבות, הפיקו מסיבות אחר כך, חלקם אחרי זה התחילו לעשות מוזיקה, תקלטו, רד אקסס, אוקיי, אוריה קלפטר, אסף שמואל, ועוד כל מיני אנשים שהפיקו מסיבות, כמו טוקר, היה לי הרכב אלקטרוני, שקראו לו קומפיוטר קמפ לפני המון שנים, והרשימה ארוכה, יש המון אנשים, לא רוצה לפגוע באף אחד.
קראתי איפשהו תיאור שאתה התחלת ללמוד הנדסת קול באמסטרדם, ונקלעת לזה, כמעט במקרה.
כן.
איך נקלעים במקרה ללימודי...
הגעתי לאמסטרדם אחרי הטיול הגדול, כי לא רציתי להפסיק אותו, אז עברתי לאמסטרדם, ועבדתי בכל מיני עבודות כאלה, שטיפת כלים, בסטות של ישראלים שמוכרים קרוקס מזויף, כל מיני כאלה, ועבדתי איזה מישהו ו...
פלאפל מעוז?
אנשים שרוצים להיות פלאפל מעוז, פותחים בסטה של קרוקס, ואז... וזה מישהו שעבדתי, שאל אותו, מה אתה עושה פה? אמר, אני לומד סאונד ב-SAE. מבחינתי לא הבנתי כלום ממה שהוא אומר. אמרתי, וואה, נשמע ממש מגניב. מה זה? איפה זה? ואז יום אחרי זה הלכתי לבית ספר הזה, ונראה לי משהו ש... חלליות, כאילו. אני נרשם, חיפשתי תירוץ, כאילו, להמשיך את השהות.
אבל נראה לי שזה מין כאילו הכניס אותך לאיזה זרם של מה שבסופו של דבר נהיה הקריירה, באמת, כן. מוזיקה אלקטרונית, ולקח הרבה זמן עד שיצאת לאלבום הכסוף הזה.
כן, כל קרה די בטעות, וגם האלבום הכסוף בעברית, הוא היה כאילו מין סטייה כזאת, שמאלה או ימינה, לא יודע, ממה שעשיתי קודם.
איך אתה עובר ממה שאימא שלי מכנה אומצה אומצה, לשירים, אתה יודע, גיטרה בסטופים, בית פזמון, טקסטים.
לא, בעיקר גם מילים כאלה שאתה...
את האמת, אני גם כל השנים שהצגתי מוזיקה אלקטרונית, בזמני הפנוי לא הקשבתי למוזיקה אלקטרונית, ולא הקשבתי לטכנו או דנס יותר מדי, הקשבתי לדברים כאלה. ולאורך השנים שכאילו יצרתי מוזיקה, לפעמים הייתי לוקח לזה אתנחתה, או שפשוט משהו קרה באולפן שגרם להגיד, אפשר לעשות מזה שיר, לא בקטע של אני אעשה אלבום יום אחד או משהו כזה, ואז מזה סשן רגיל באולפן, נהיה איזה שיר, ואחרי חצי שנה במקרה עוד פעם כזה, וככה נהיו איזה 5-6 שירים.
על איזה שנים אנחנו מדברים?
מ-2016 כזה. ואז בסגר השני, שהבנתי שאין כל כך מה לעשות, אז אמרתי, בואו נכנס בזה ברבק, בעזרתם של ניב ומשה מגרזן. כתבתי עוד כמה שירים, הפקתי קצת יותר את הסקיצות הקיימות, וזה קרה.
אני רק אגיד שניב זה ניב רזי, משה זה די-ג'י אמשו, דוי בכינויון, נכון? מהפזורה החיפאית.
נכון.
ואני חייבת להגיד שכששמעתי את האלבום שלך, אמרתי את מי זה חייב להיות תוצאת לוואי של קורונה, איזשהו סגר כלשהו. כשאתם שומעים ברצף את האלבום, אז אני חושבת, האווירה שבסך הכל יש בה הרבה מין אווירת כמו חלום כזאת, או משהו מופשט כמעט, אבל כשאתה שומע נעצר על המילים, יש שם משהו מאוד מאוד קודר, ופסימי נורא.
תראה, אני אהבתי להתלונן גם לפני הקורונה. ורוב הטקסטים הם קרו לפני הקורונה, פשוט איכשהו זה התחבר. הרבה דברים מתחברים לאנשים, זה כל כך על הקורונה.
אתה שומע איזה ייאוש או נרפא, התעייפות כזאת, שאני לא יכולה להזיק את זה מהמצב שלי.
זה לא רק על הקורונה, אמרת סגר שני, ואני חושב על המצב הנפשי שלי בסגר השני, וזה סגר שני, וזה עוד סבב בחירות ועוד סבב בחירות, והתחושה הזו ששום דבר לא יכול להשתנות, וזה שעם כל סבב וכל סגר, רק מגיעות כל הזמן עוד הגבלות, ועוד מאפיינים דמוקרטיים הולכים ומתפוררים.
אני לא רוצה לשבור לכם את ה...
אז ככה אני דמיינתי את זה.
זה הייתה תקופה נהדרת. תקופה נהדרת, לא היה אף אחד ברחובות, הייתי אני לעצמי, הייתי בתוך האלבום הזה, נהניתי כל יום, הייתי נרגש, קם בבוקר, להמשיך לעבוד עליו, אהבתי את הכאוס שקרה במדינה, אני אוהב כאוס, יש עניין.
אבל את השאר, קשה לנו מאוד.
שזה זה אירוני.
אני רוצה לראות דם ברחובות, דם של בוגדים של הבני זונות. כתבתי
שני,
לי.
זה שני שירים.
כן, כן.
קשה לנו, התחיל, והוא עדיין, הוא שיר אירוני. הוא על, ואני ביניהם, על הנוער הפריבילגי, שהחיים נורא קשים לו, והוא כל הזמן בדיכאון, וכולם סביבו גם נורא קשה להם. אולי בסוף איכשהו, זה כבר האירוניה חלפה, וזה אולי בגלל הקורונה, אבל זה נכתב נקודת מבט אירונית לחלוטין וצינית, ואולי זה עבר איזה גלגול.
אתה יודע, לפעמים דברים נכתבים ברוח אחת, ואז כשמצרפים אותם ונסיים אותם בקונטקסט יותר רחב, פתאום מקבלים איזושהי משמעות אחרת.
אני חושב שכן, מגיע... בתוך האלבום כן. פתאום זה קיבל איזה משהו
כן, אחר. כן, פתאום זה מגיע אחרי המקום הכי קר בגיהנום, ודיברנו לפני שפתחנו את המיקרופון על בעניין הבאסים, וזה טקסט שאתה מדבר אותו, נכון? מרפרר לכתבה מיתולוגית שהייתה על רוק ישראלי בתחילת ה-90s. אתה אומר שלא רוצים לראות אנשים שמחים במדינה הזו.
כן, לא רוצים שאנשים ייהנו פה.
כן.
אני אגב, הרפרנס הזה טס לי מעל הראש לפני שאתם דיברתם עליו מקודם, אז אולי באמת תעשו למי שלא...
תעשה אתה, אתה עורך.
זוכר את חיים יובין ב-90s.
אני לא יודע אם אני זוכר את זה בלייב, באמת, אני חושב שהייתי בן 6 או 7, אבל נתקלתי בזה אחרי כמה שנים, בכתבה של סרט יהודי של הערוץ הראשון, על להקות צעירות בשנות ה-90, יש שם זקני צפת, קרמלה גרוס וגנר, כנסיית השכל.
נושא המקבט.
נושא המקבט. כולם מאוד צעירים וחמודים. ונותנים בראש, ובסוף החלק השני, יש שם סינק של תמיר אלברט, שהוא...
הגיטריסט של נושא המקבט.
שהוא רוצה להגיד משהו לפני שמסיימים, הוא רוצה להתלונן לזה שאין בסים ברדיו, ואין בסים, מערכות סאונד שמחזיקות בסים במועדונים. הוא אומר, בסים זה דבר כל כך חשוב, זה גורם לך לגוף לזוז, להיות שמח. אז המראיין שואל אותו, למה אתה חושב שלא נותנים בסים? זאת אומרת, כנראה שלא רוצים שאנשים ייהנו פה.
כן. ומה היחס שלך לבסים?
היחס שלי הוא טוב מאוד, גם בגלל שבעצם הבסיס שלי הוא עולם האלקטרוני. גם באלבום הזה, אם תשים לב, הבס הוא מאוד נוכח.
מאוד.
שזה פחות...
מי ניגן אותו?
תמיר חן, הוא ניגן כמעט את כל קטעי גיטר הבס שיש באלבום, שזה לדעתי 6 מתוך 9 קטעים. תמיר חן, שהיה בסוד הפאבריק. אז הבס במיקס הוא מאוד נוכח, שבדרך כלל ברוק אנד רול הוא רק פונקציונלי, הוא מחזיק...
יש בו גם משהו מאוד, מאוד דאבי, מאוד ג'מייקני.
מאוד דאבי ומאוד שר, הבאס.
כן.
האמת שהנגינה שלו מאוד פטרה לי המון שירים, כי הוא פתאום נתן לזה חיים ותנועה, ונתן לי הרבה רעיונות איך לסיים את השירים. זה כאילו קצת מהעולם האלקטרוני, שהבאס יש לו תפקיד אולי לא הכי מרכזי, כמו בקטעי דנס, אבל מאוד מרכזי.
אני רוצה לדבר בכלל על האופן שבו אתה משתמש בכל, שואל כל מיני ביטויים, ואפילו מחדש, יש שם חידוש להניצות. שהיה לי מין רגע של בוא, כאילו...
אפרופו רגעים מכוננים משנות ה-90, אני צועה שיר של ברי סחרוף ושרון רוטר מקלרה הקדושה.
שזה שיר שהוא ירד מתחת לרדאר, כי אנשים בגילנו מכירים אותו כמובן, כי לא יודע, אני גדלתי לסרט הזה.
גם.
אבל אנשים שהם בני 25, הם לא מכירים את הסרט, הם לא מכירים את השיר. איכשהו השיר הזה, גם כי מבחינת הפקתית, לא עשו כל כך דברים כאלה בארץ, מין דרים פופ כזה.
זה כמעט, זה היה אז בורדרליין טרי פופ, כאילו בהפקה כן. של זה, שזה יצא.
ואני זה שיר שליווה אותי כל החיים, ולפעמים שהייתי מתקלט בקי, הייתי שם את השיר. והיו אנשים בגילנו שאמרו, וואו, לא שומע את השיר הזה שנים, אני כל כך אוהב את השיר הזה. והיו כמובן אנשים צעירים שאמרו, מה? מה זה? זה נורא יפה. רציתי לחדש אותו הרבה זמן, וזה השיר שלקח לי הכי הרבה זמן להפיק אותו, היה מאוד קשה, כאילו איך לפגוע בזה קצת אחרת.
אני חושבת שמעצם זה ששר אותו גבר, זה כבר טוען אותו באיזה אנרגיה חדשה, הוא ממש גרסה יפהפייה.
תסתכלו, אני רק חושב על הביצוע שלך, וסומרות שערותיי על אמת. על אמת. ויש לי לחלוחית בעין. זה ביצוע כל כך יפה. זאת אומרת, השיר עצמו כבר במקור הוא יפה, אבל הביצוע שלך, לא יודע, הוא כאילו שם אותו במקום שבו הוא ראוי להיות עכשיו.
זה נכון, אני ממש מסכימה.
אני שמח שזה יכול להיות לידו, ליד השיר, כאילו הקטע המקורי, הוא לא מתחרה בו בשום צורה. זה גם הייתה המטרה, שאני לא עכשיו אנסה לשחזר עכשיו גם איזה משהו דרים פופ כזה סטטי, ארוך, אלא משהו קצת אחר, שאנשים ייהנו ממנו, ושהוא לא ישר ישוו אותו למקור יותר טוב, פחות טוב.
זה מצחיק שאתה אומר שהוא שיר נשכח, וכשאתה שם אותו, כי כשגוזי ואני באנו לערוך את האוסף 90's לאחים, התלבטנו איזה שיר של ברי סחרוף נשים, ושניים הגיעו, מתוך כל המקצים הגיעו שני שירים לסוף, אחד זה היה ניצוץ, והשני זה הזיות, ובסוף הלכנו עם הזיות.
אתה רואה?
כן, בדיוק. אבל לא רק ברי סחרוף נוכח פה, ולא רק תמיר אלברט והנאום ההוא שלו נוכח פה, אלא בכלל איזו הרגשה כזאת, זאת אומרת, הקנון הנסתר של הרוק הישראלי נוכח פה כל מיני, גם קצת נושא המקבט, וגם קצת אהוד בנאי והפליטים, וגם קצת ג'ינג'יות, כל מיני דברים מהשוליים של הרוק הישראלי, שכאילו יש אותם פה, ולא רק, הפה והטלפיים, במאוד נגיד בתכנות טופים, שזה ממש מרגיש מכונה טופים כזאת, כמעט קסיו, כן.
זה כמעט כמו קסיו. זה משהו, כן, זה מין מכונה כזאת, שנראית מאוד מכונת כתיבה. כן. אז כן, לא, אני לא אכחיש, זה הרפרנסים די קרובים, אבל בערך שם זה נגמר. לא דווקא הקשבתי לדברים האלה שעשיתי את ה...
לא, אבל כן. אני חושבת שאולי הסיבה שגם אני נגיד שומעת את זה ומרגישה מאוד בבית באלבום, כן. כאילו יש בו משהו מאוד מוכר במובן הטוב של הביטוי, כי הוא באמת יושב על איזה מחנה משותף של אושר תרבותי, מוזיקלי, של כולנו שבגרנו ב-90s כזה.
בגרנו ב-90s, אז כשגם אהוד בנאי והפליטים, וגם ברי סחרוף, וגם נושא המקבט, וגם פה והטלפיים, בכולם יש גם משהו שהוא שמו טיפה לבנטיני. אני אומר לבנטיני, מובן הים תיכוני, ומשהו טיפה חולמני, וזה גם משעולים שהמוזיקה הישראלית לא כל כך הלכה בהם.
כן, והמשיכה בהם גם אחר כך.
כן.
כן, למרות שלצערי עולם הרפרנסים שלנו הוא מוגבל, כי לא היו הרבה, כנראה שכל אחד יזרוק את השמות האלה, כי זה בערך נגמר שם. אז כן, זה קיים, זה קיים בעיקר בתת מודע שלי, דברים ששמעתי ברדיו שהייתי ילד, ואני אוהב אותם, עד היום, כאילו. אבל דווקא, נגיד, הליריקה והגשה זה יותר לוריד, חשבתי עליו, רייסקינדר, רולנד אס הווארד, דברים כאלה, והמוזיקה, דווקא הזכרנו את וודרול, אז קצת הדאביות, דנסיות, רייב, דברים שאני אוהב.
שהם שם גם כשהם לא שם, זאת אומרת, כן. זה לא צריך להיות 125 BPM מקצב רבוע, כדי שתרגיש שיש כן. משהו רייבי במוזיקה.
כן, וגם קצת היפופ. אני לא אהבתי היפופ, והתחלתי להקשיב כאילו מהיסודות, מדלי וג'יי דילה, וכל הסימפולים והדברים האלה, שזה גם מאוד נוכח באלבום של... מה לסמפל ואיך זה מוסיף למוזיקה ברקע, כאילו אוקיי, גיטרה בסטופים, אבל הרבה פעמים שתולטת מין טקסטורה כזאת של סמפל שעשיתי לו איזה מניפולציה, כמו בקר בגיהנום, לדוגמה.
או, עכשיו, מה מצחיק בכל השיחה ביניכם? שאתם כאילו מדברים על כל התפירת עילית של הפקה ומוזיקה, ואני חושבת טקסטים. ולמרות שהכחשת למרבה האכזבה מקודם, אני כן חושבת שכששמעתי את האלבום שלך ברצף, הייתה לי הרגשה שאני שומעת משהו מאוד מאוד פוליטי. בטח בלבחור לשבץ שיר כמו המקום הכי קר בגיהנום, טייק על הביטוי, על המקום הכי חם בגיהנום ששמור לזה שלא עושה שום דבר.
כן, טוב, הכל פוליטי. אני מניח, וכן, יש לי דעה פוליטית, וכן אפשר להבין אותה מהאלבום, אבל אני מרגיש שלגעת בדיוק בזה, זה קצת נדוש, וזה מאוד קשה לעשות את זה מעניין ולא קלישאתי. בין המילים אפשר בהחלט להבין. לגבי המקום הכי חם בגיהנום, אז אהבתי את הביטוי. אני יודע את המשמעות שלו, אבל זה לאו דווקא קשור לשיר. לקחתי את המשפט, עשיתי לו איזה מניפולציה, והתאמתי אותו לצרכיי. הכוונה הייתה יותר לגור בתל אביב, שהיא המקום הכי קר בגיהנום, שהוא ישראל. זאת הייתה הכוונה שלי.
זה לחלוטין עובר.
כן. אני אוהב בטקסטים דווקא לבחור כאילו דברים יותר, חלקים היותר אגביים, והפחות נוצצים בקטע של נושאים לטקסטים, לשירים. אין כוח שיר על מערכות יחסים באלבום, אולי חוץ מהניצוץ, אבל הוא לא שלי.
אבל כן יש על האינטרנט, נגיד.
נכון, אז דברים שהם בעצם רוב היום, הם מעסיקים אותנו הרבה יותר עכשיו מערבות סיביר או מיזורי, או לא יודע, סיפור אהבה שזה פרידה קשה, כי זה קורה פעם בכמה שנים. ויותר הדברים שקורו לנו ביום-יום, האינטרנט. למה אף אחד לא שר על האינטרנט?
אז זהו, שמעת את השיר של בו ברנם על האינטרנט? ראית את זה?
אז אני כתבתי ב-2017 את השיר. מאז אני מניח שהיו כמה שירים, אבל...
עתיק ממך.
כן. בסוף כאילו, שניכם מגיעים אותה מסקנה ואותה אמירה.
עם כל ההתפתחות הטכנולוגית, עדיין שרים על אותם דברים כמעט.
כן.
ואני רוצה לדבר על היום-יום, כי לדעתי גם זה הפורטה שלי, כאילו על ה... אני אוהב לקחת משפטים ששמעתי בחדשות, לחמוד לצון. ולשים אותם בשיר שלי, כי זה נראה לי יהיה מגניב בקונטקסט הזה, להשתמש בכל מיני משפטים כאלה שבדרך כלל אין אותם בשירים.
כן, הרגשתי שאתה גם מדבר, לפחות בשיר אחד, על הלילה בתל אביב, על לחיות בלילה בתל אביב.
HD?
כן.
כן.
אבל לא רק, זה משהו עם
זה גיל... זה יותר על הייפ ועל אופנות.
גילי אמרתי שזה חוט השני כזה, שהוא פוליטי שתופר את האלבום, ואני הרגשתי שיש משהו מאוד תל אביבי שתופר את האלבום. הרגשתי שיש שם איזה... זאת אומרת, הכל הרגיש לי, כאילו אני מדמיין שאני שומע אותו בדמדומים, ושהלילה יורד. לא אלבום לאור, ככה אני מרגיש.
כן.
זה משהו שהשפיע על הכתיבה, או שנכח בו הלילה, כי אתה כן חלק מ... בתצורה זו או אחרת, גם כדי-ג'יי וגם כאומן וגם כבליין.
קודם כל, אני לא גר בנתיבות, ואני לא באתי מ... לא יודע, משוודיה.
אתה תל אביבי, בורן רייזד.
בורן רייזד, חוץ מזה כמה שנים בחול, אני פה כל הזמן, אז לזה אני אכתוב, כאילו זה היה הנושא הכתיבה שלי.
למה לא על הפריפריה?
לגמרי. זה היה מביא הרבה יותר קל.
כן.
מענקים ממשרד התרבות.
כן, אז נגיד HD, זה סת על הייפ, ועל אופנות שמתחלפות, ודברים שאותים מכיסים, כאילו...
ופה נגיד זה שיר שלקחת המשפט ששמעת ברדיו, זה מה שקורה עכשיו מגלץ, כאילו, ונתת אותו פה?
יכול להיות, אבל כן, טוב, זה מין כזה קאץ' פרייז כזה, זה מה שקורה עכשיו. כן, כנראה. כמו שאני לא מקשיב לגלץ, אז כן, יכול להיות שזה משם.
כן, מה הלאה? יש סיבוב הופעות עכשיו כשכבר אפשר להופיע?
היה תדר, נכון?
היה הופעת השקה מוצלחת בתדר. לצערי, אין המון מקומות להופיע בהם.
רגע, יש להקה? מי בלהקה?
יש להקה, גל שילוח על התופים, נימי כהן על הגיטרה, תום מקינה על הבאס. אחלה להקה, אני אוהב אותו מאוד. אז אין טור הופעות, אפילו עשינו איזה טישרט, לא יודע, נתקלת בה, עשינו איזה מרץ' להופעת השקה. טישרט עם, כמו של להקות רוק כזה של פעם, עם כל התאריכים מאחורה. אז אצלנו מצאתי כל מיני תאריכים פיקטיביים, כל מיני מקומות שמשכן המוזגים בפה, עשו שיעה קריית שמונה, כאלה. כל מיני מקומות כאלה, וזה כאילו הטור, אז... אבל לא, אין טור, יהיו כמה הופעות, אני מניח, אני מקווה. זהו, זה יותר לכיף, את האמת.
וזה כיף, לא?
כיף.
כן, זה כיף.
נדב, תודה שבאת להיות איתנו.
כן, היה כיף.
תודה רבה לכם, היה לי כיף מאוד.
חפשו אותו בספוטיפיי.
וגם באפל מיוזיק, אל תגידי רק ספוטיפיי.
וגם ביוטיוב, בבנדקמפ. שאם אתם קונים בבנדקמפ, אז הולך ישר ללייבל.
הכי טוב בנדקמפ.
הכי טוב בנדקמפ, זה הולך ישר לאומן וללייבל.
שזה חשוב.
אני יכול לציין שפסטיבל גרזן קורה השנה, אחרי כמה שנים של הפסקה.
ושם אתה תופיע, למשל?
שם אני אופיע.
אז הנה, יש מקום לראות אותך.
נכון, עם עוד הרבה להקות. וגם די-ג'יי, פסטיבל של יומיים.
ב-26 בנובמבר, נכון?
עוד חודש בדיוק. רכשו כרטיסים. יאללה, נדב, תודה שבאת.
תודה שרחתם.
ביי.
It's not sexual. It's a meeting of minds.
Linda believes in love. She's passionately romantic.
Here's Fanny.
Is life only about love?
Yes.
Relax, all discipline. I could easily come to nothing.
ווב, מה, היר, סי, ווב, מה, היר. קדימה, מה ראשון, גילי?
המרדף אחר האהבה.
כן, הסדרה של אמילי מורטימר.
איך? אני אוהבת את אמילי מורטימר.
גם אני, מתי התאהבת בה?
בדול ואם.
יו, איזו סדרה פיצוץ. רגע, תכף נדבר עליה. רק אני אגיד שאני התאהבתי בה כבר בנקודת מפגש של וודי אלן.
לא תיאמנו.
לא תיאמנו ובכל זאת יצא. כי אנחנו מתרבות הביטול. אנחנו אומרים טו. אחרי שכל פעם כשיש שם של מטרידה.
אני אומרת טפי.
ואני אומר טו.
אוקיי.
כן, עם כזה, גם עם רווח והשיניים כזה.
משהו מתיז כזה יותר.
כן, כן.
אבל בוא נחזור לאמילי מורטימר, כי אנחנו אותה אוהבים דווקא.
מאוד. אז את לא זוכרת שבנקודת מפגש היא כאילו הבת זוג של ג'ונתן ריס מיירס, והיא... מהמשפחה העשירה?
היבשה.
כן, כאילו היבשה, היא לא באמת יבשה, היא פשוט בריטית עשירה נורא, את יודעת, עם חיים מאוד נוחים, והוא בכלל מאוהב בסקארלט ג'והנסן, האמריקאית הרותחת.
איך לא להיות מאוהב בסקארלט ג'והנסן למעשה?
אני אדם של אמילי מורטימר, איך אני איתך?
אתה איתך. עשר איתי.
יפה, ואת אמר דול ואם, ולא לחינם, כי זו סדרה שהיא כתבה, נכון? ביחד עם דולי ווילס, חברה שלה?
שמעורבת גם בדפרסות אוף לאב.
משחקת שם דמות מהממת.
מהממת. כן. בכלל, זה מין סדרה שרצופה בדמויות מהממות, ומבוססת על סיפור היסטורי.
סיפור אמיתי, על משפחה כזאת מרובת נשים, נכון?
כן.
אבל עדיין מאוד פטריארכלית גם.
נגיד כמה מילים, זה בעצם סדרה בת שלושה פרקים, שלושתם זמינים ב-VOD של הוט, ומשודרים מאז שבוע שעבר, אני חושבת.
עיבוד לספר באותו שם.
וזה בעצם מיני סדרה היסטורית, שאתה לא סובל את הסוגה, אבל האופן שבו הכל מטופל פה, כל כך יפה.
מהבדיחות, דרך הפסקול.
הפסקול, הפסקול.
היא עושה שם סופיה קופולה, נכון? ושמה כאילו קיור וניו אורדר.
וג'ון קייל בסצנות מפתח.
יוס. הסצנה עם ג'ון קייל.
הסצנה עם ג'ון קייל בסוף הפרק השני, ניב, כן. אני צמרורים. צמרורים.
כמו אני כששומעים את הניצוץ של אותרקי.
ממש, אותו דבר. ישבתי ואמרתי, וואי, איך היא הביאה אותה.
כן. אז אני בפרק הראשון מחיתי על זה שכאילו, מה היא פתאום ליעקה שתי נשים בשנות הסוף ה-20-30 שלהן? לתפקיד נערות.
כן.
אבל אז פתאום את רואה שהן מתבגרות תוך כדי הסדרה, זאת אומרת, הן בסוף צריכות להיות בגיל שלהן.
כן. אז הסדרה מדברת על לינדה ופני, בנות הדוד.
כן. המאוד קרובות.
מאוד 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 קרובות. לינדה גדלה במשפחה מרובת ילדים, בכפר, מקום מאוד מהוגן לכאורה, אבל היא נפש חופשייה ומרדנית, למרות שאבא שלה לא מאמין בחינוך לנשים.
אבא שלה זה מקנולטי מהסמויה.
כן.
חשוב להגיד.
הוא אדם שהרג במעדר גרמנים במלחמה, הוא לא מאמין בחינוך...
בראשונה.
בראשונה, הוא לא מאמין בחינוך לנשים.
אנחנו ערב מלחמת העולם השנייה, סליחה, אני כל הזמן נכנס, מתפרץ לך לדברים.
זה בסדר. פני לעומת זאת ננטשה על ידי אמא.
The Bolter.
The Bolter, הבורחת, איך תרגמו את זה לעברית? כן. הנמלטת, ממאהב למאהב. דודה שלה גידלה אותה, והיא גידלה מאוד מאוד מחונכת ומלומדת.
שהיא מורטימר בעצמה, היא מגלמת את, אני יודע, זה קצת הסרט הזה, הקלה הבורחת, נכון? עם ג'וליה רוברטס, זוכרת שהיה, שהיא כל הזמן בורחת, Runaway Bride, שהיא כל הזמן בורחת מהחופות.
יש לי כאילו דימוי של
ג'וליה רוברטס וריצ'רד גיר.
והיא כזה עם נעלי ריצה כאלה?
יכול להיות. בפוסטר.
בפוסטר, כן, יש לי דימוי כזה בראש.
הייתה תקופה כזאת שג'וליה רוברטס הייתה בסרטים על חתונות, נכון?
וריצ'רד גיר היה איש שאמור לשאת אותה.
כן.
בכל מקרה, זה כל מה שקורה לשתי האנשים האלה והמשפחה המורחבת שלהן במהלך השנים האלה שבין שתי מלחמות העולם, דרך הפשיזם בספרד, עבור בפריז,
כן.
שם מסתיים הפרק השני באמת באותה סצנה מהממת עם הפסקול המדהים, ונגמר בחזרה במפגש שלהם במהלך מלחמת העולם השנייה והבליצקריג,
כן.
ההפגזות על לונדון ומה שקורה שם, ממתק טלוויזיוני, סליחה, לשליפה מהנפטלין של הביטוי, אבל הוא פשוט...
אבל זה ראוי, השליפה ראויה.
יואו, מה זה?
אני אגיד לך מה, את אומרת, סוגת הדרמה ההיסטורית, ואז באמת, אני, הפפיים מתחילים להיות כבדים, כמוך בסקייפול.
עם כל שכבה של הקרינולינה, זה כזה הולך ו...
ואיכשהו, הסדרה הזו, לא איכשהו, בגלל איך שהיא מבוימת, שאמילי מורטימר שמבוימת אותה, פשוט עושה שם קסמים, באמת.
והאישה היא פשוט רוק'נ'רול כאילו, סליחה, שוב, עוד ביטוי מהנפטלין, אבל היא, וואו.
כן, היא שם כאילו, עם כל כך הרבה... מאחורי המצלמה ככה בביטחון.
פזז,
כן, כאילו. ביטחון וסגנון. את רואה שיש לאישה הזו סגנון, שהיא יודעת מה היא רוצה מהעלילה הזו, ואני רוצה לקחת אותה, זאת אומרת, היא לוקחת עלילה על נשיות באמצע המאה הקודמת, ופשוט עושה מזה טקסט עכשווי.
נכון.
כולו עכשוויות ורלוונטיות. בסיפור האמיתי הוא גם די מדהים, שעומד מאחורי, של המשפחה של הסופרת. אחת הבנות דוד, ניהלה באמת רומן עם גבלס.
מדהים.
הידת?
מדהים.
נכון, יש שם איזה עניין עם חיבה לנאצים, וזה
כן,
קצת,
כן,
כמו קצת כמו בקטר, שיש תמיד את הפרק הקבוע של הפלירטות עם הנאצים.
כן.
אז שם זה סיפור אמיתי, כאילו, מתנו את זה פה. היה אשכרה רומן עם גבלס.
אשכרה גבלס.
כן. אשכרה גבלס זה הדרך הכי טובה לסיים האייטם. בואי נעבור לאייטם הבא.
אז אני חושבת, אבל שאנחנו צריכים להישאר עם הזיכרון הטוב הזה, ולדבר על קריסטיאנה אף.
כן.
בונה, יש תקופה טובה להוט עכשיו, בכל מה שקשור לרכש. קריסטיאנה אף גם עליה שבוע.
אני קריסטיאנה אף.
כן, העיבוד החדש, אני קריסטיאנה אף.
ככה קראו לזה בארץ, בחול קראו לזה הילדים...
גן החיות, תחנת גן החיות. כן. עולה ביום רביעי, גם בהוט. אני יכולה להגיד לך שהעיבוד הזה הוא כל כך מדובר, מדובר כל כך הרבה שנים, ואני למעשה רודפת לדעתי כ3 שנים אחרי חברת ההפקה כדי שיתנו לי משהו.
נגיד, למשל סיור מודרך בברלין.
נגיד, יכול מאוד לעזור לי, זה בשביל כתבה.
כן, כמובן.
בסיבות מקצועיות חלוטין.
איזה סיבה אחרת יש לנסוע לברלין?
רק?
אם לא מסיבה מקצועית לכתבה.
מטעם המקצועיים.
נגיד, אני הייתי שם כדי לכתוב על דיוויד בוי, עשיתי תחנות בחייו של דיוויד בוי בברלין.
אז יכולת גם זה, להטיח אותו ב...
קריסטיאנה אף, משום שדיוויד בוי הוא דמות בעני קריסטיאנה אף, נכון? הוא לפני שהם עושים את ההירואין פעם ראשונה, הם בהופעה של דיוויד בוי בסרט ההוא.
ותשמע, אנחנו בחנות, נגיד עכשיו, שעוד לא קיבלנו לצפייה את הפרקים, ואנחנו מדברים איתכם על סמך הזיכרון שיש לנו, הציפייה והרצון שזה יהיה מעולה.
זיכרון טראומטי, כי זה סרט שהיו משדרים בחינוכית, כדי ללמד אותנו לא להיות נרקומנים כשהיינו קטנים. ואני, בגלל סרטים כאלה, לדעתי אמרתי לך את זה פעם, גדלתי, כל האתיס גדלתי עם תחושה שמתישהו אני אהיה ג'אנקי, וזה מה שיקרה. כאילו אין ברירה, אין מנוס, זה הגורל שלי, מתישהו יקרה לי מה שקרה לזוהר ארגוב ברעיון ההוא בשעה טובה של איך חופרים, חופרים עם אחת, או שיקרה לי משהו כמו לקריסטיאנה אף, או, הייתי בטוח שזה מה שיקרה, כי זה מה שהיה מולך כל הילדות, מולך תיזהר, אתה תהיה ג'אנקי.
כי אני אגיד לך מה, הם היו עסוקים מאוד כל הדמויות החינוכיות האלה, כשאנחנו היינו ילדים ונוער צעיר, להרתיע אותנו מפני השימוש בסמים. אני ראיתי את קריסטיאנה אף, וקראתי את אליס לא גרה כאן יותר, אתה זוכר את הספר הזה?
ברור, יש גם סרט כזה.
שבו היא מקלפת את עצמה מפני שהיא חושבת שהיא תפוז?
כן. כן, ברור, יש כזה גם סרט של סקורסזה.
אותו לא ראיתי, אגב.
שווה, שווה, עם אלן בורסטין.
וואי, את הספר קראתי בעתה ואימה. כאילו זה תיאורים גרפיים על מה יקרה לך אם תעשי סמים, ועל כן הייתי סחי בלטה עד גיל, ויתרתי על הרבה מאוד דברים. במחשבה שאתה לא רוצה להיות הדולפין הזה.
כן, לא שתית תירוש בסדר, נכון?
נמנעתי מכל דבר שעלול לשבש את שיקול דעתי.
אז שמי, העובדה שלא ראינו את זה היא פריפריאלית לזה שאנחנו ממליצים.
נכון.
על הסדרה.
גם רחלו איתנו את הריחול שזה מעולה.
כן, הסדרה היא כל כך ב-DNA שלנו, וכל כך ב-DNA של מי שגדל ב-80s ותחילת ה-90s. אי אפשר לא לראות את זה, נכון?
ואתה יודע מה, אנחנו נראה את זה, ואם זה לא יהיה מעולה, אז אנחנו נעשה על זה, היית צריכה לדעת.
יו, איך אני אוהב את הפינה הזו.
הרבה זמן לא היה לנו היית צריכה לדעת.
כן, יש היית צריכה לדעת, אבל זה לא הגיע לארץ. אני אספר לך על זה.
מה, אתה מדבר על חולית?
לא, 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 יכולים לדבר על זה שבוע הבא.
שבוע הבא.
כן, שבוע הבא, ניתן לזה את הכבוד הרואי.
בנחת, אחרי
כן.
שנצפה.
כן. חולית, גם את כשהיית קטנה חשבת שחולית זה הסרט הזה עם התולעים מתחת לאדמה?
נו, ברור, עם קווין בייקון.
בדיוק, אז לא, זה לא חולית.
זה לא חולית,
אבל ככה חשבתי כשהייתי קטן. בואי נדבר על פסטיבל מנופים לאומנות עכשווית בירושלים שנפתח השבוע.
וואו, כן.
ביום שלישי, כמה זמן לא דיברנו על פסטיבל אומנות?
מלא.
אבל האומנות עכשיו חוזרת בענק, כי את יודעת, לוקחת דברים זמן לצאת מתעוקת הקורונה. זה לוקח זמן. נדב שפיגל שהיה פה קודם אמר איך הוא פרח בקורונה וכמה היה לו כיף, ואני שומע כמה דיבורים כאלה, את יודעת, זה כמו אנשים שנזכרים ופתאום אומרים, יו, איזה צחוקים היה בטירונות? לא! לא, זה, אתה עכשיו...
אתם עכשיו עושים לזה כן, אידאליזציה, כן. אבל תראה, יש באמת התעוררות אנשים שניסו לקנות כרטיסים לקוסמה, כן. שמתחיל בעוד כמה שבועות במוזיאון תל אביב.
כן.
קיבלו את המספר ההוקו רלוונטי 5,000 בתור,
כן.
כשממתינים 7,000 לקנות כרטיס, זה מופרע. כאילו, הגענו לזמנים
איזה
מעולים.
איזה יופי, ממש. איזה יופי. כאילו, באמת, המון חזרת. אז מי שנתקל בסירוב בתל אביב, שיסע לירושלים, לא?
פסטיבל מנופים, שזה שם נדלני קצת.
אלא אם כן, את מסתכלת על מנוף כיצירת אומנות. בעצם מדובר במיצב.
לא, לפעמים יש מנופים שמעוררים בך השתאות. אני מתעמלת פה ושם בגינת שרונה. תחת... לא
תחת.
מה, תחת. לא יודעת כמה עשרות מנופים יש שם, וזה מראה מפעים, אבל לתחושתי זה לא מה שקורה בירושלים.
לא, יש שם כל מיני, סדעת, יש גם תערוכות, נגיד כנס ירושלים לאמנות מספר 6, שקוראים לו גודש, וגם תור לאומן, מפגשים אישים של כ-45 דקות עם אומנים מירושלים, וגם סיורים מודרכים במיטב התערוכות בגלריות ברחבי העיר, וגם סיורים מודרכים במיטב תערוכות בגלריות ברחבי העיר, קוראים לזה מנופים טורס, שזה בכלל נשמע, נכון? כמו שם כזה, על אוטובוסים, נכון? אני רואה את זה, מנופים טורס, וזה מביא אותנו לטיול בר מצווה במצדה. גם יש במיוחד לקטנטנים, הגורנים. את רואה, כל זה על כאילו...
למרות שאני חייבת להגיד ששם גודש לא... לא, לא.
אבל גודש, וגם יש שם הרבה
תתנחו.
שזה רצועת מופעי מוזיקה, רסקו מערכות את אורי כינורות. אגב, רסקו להקה מעולה. מת עליהן. וגל דפס במופע פסנתר אינטימי ואוזי נבון במופע השקל תקליטו החדש במוסך.
זה נשמע כמו אחד המקומות המומצאים על החולצה של אותר,
כי גם לאוזי נבון מתאים לעשות איזה דחקה כזאת, אוזי נבון במוסך. אז 26 עד 29 באוקטובר, זה שלישי עד שישי כולל, נכון? מגה מומלץ, ירושלים, בכלל, איזה אוויר יש שם, אה?
ועכשיו כבר קר.
רגע, את גר בירושלים פעם, לא?
הרבה זמן לא דיברנו על זה, כן.